שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, יסודות חוכמת הקבלה, איתנו נמצא הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לכולם, והיום אנחנו נדבר על עקרונות המשחק בקבוצה רוחנית או בעבודה רוחנית, ותחילה הייתי רוצה שתספר לנו על אלמנט מאוד חשוב כזה בהתפתחות הרוחנית של כל אדם, זהו המשחק. הרב לייטמן. יש כזאת אמרה שכל החיים הם משחק, והאמת זה נכון. כי מה זה משחק? זה כאשר אנשים מתפתחים, אז הבורא מפתח אותנו בעזרת המשחק. כלומר, הוא נותן לנו כל מיני בעיות למיניהן, הפרעות, מכשולים, ואנחנו לומדים להתגבר על כל זה, ובצורה כזאת אנחנו מגדלים את עצמנו, אנחנו לומדים. כמו כל צורה אחרת של לימוד, אני לומד בבית ספר, באוניברסיטה וכן הלאה. בבית אני לומד משהו. אני כל הזמן מתגבר על איזה שהן הפרעות. ובצורה כזאת אנחנו עוברים דרך החיים. בחוכמת הקבלה אלו הן הפרעות מיוחדות כדי להביא אותנו למצב מיוחד שנקרא התיקון השלם והמלא של האדם כאשר הוא הופך להיות דומה לבורא. לכן הבורא שולח לנו כאן מכשולים או הפרעות מיוחדות. ההפרעות האלה הן כבר מוכנות מבעוד מועד לכל סוג של אדם, סוג של נשמה. אנחנו צריכים פעם אחר פעם להתגבר על ההפרעות האלה. בזה הנשמה שלנו משתנה, ואת את מגיעה להשתוות הצורה עם הבורא. הוא מתגלה לנו בעולם הזה, עד למצב שבו אנחנו מתחברים, מתאחדים איתו. מיכאל, אז משחק זה עיקרון גם בעולם שלנו וגם ברוחניות, זאת אומרת, אני צריך לשחק את המדרגה הבאה, אני צריך להבין מהי המטרה שאלה אני הולך, לקחת איזה שהם עקרונות ולשחק אותם. הרב לייטמן, אי אפשר בלי זה, אפילו בבעלי חיים, בצמחים לדוגמה, אנחנו לא רואים את זה, זה גם שם קיים. אל נגיד, בעלי חיים, שם דובונים קטנים, גדי קטן, לא חשוב, הם כולם משחקים, אחרת הם לא יתפתחו. וההורים מבינים את זה, והם נותנים להם אפשרות לשחק, וגם מתייחסים להכל בסבלנות, ואנחנו מבינים בצורה טבעית שבעזרת המשחק אנחנו יכולים לפתח את האדם, אחרת אי אפשר. לכן אנחנו משתמשים בכל צורות המשחק, תראה מה אנחנו ממציאים עבורם, עבור הילדים, כל מיני צעצועים ודברים כדי שיתפתחו. ואותו הדבר בחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה, בחוכמת הקבלה זה עולם חדש לגמרי, שבו האדם צריך להתפתח רוחנית מאפס, ולא משנה מי זה האדם הזה, הוא יכול להיות בין 30, 40, בשיא כוחותיו, מלומד, חכם, אבל ברוחניות הוא בכלל לא מפותח וצריך להתחיל לפתח אותו. לכן אנחנו ממציאים כל מיני פעולות שיכולות לפתח אותו, ובראש ובראשונה אלו הן פעולות בקבוצה. מיכאל, אז נעבור רגע לעצות קונקרטיות של מה צריך לעשות במשחק. כתוב כך בתורה, שעל ידי הלבוש אנחנו משיגים השתוות עם הבורא, כמו שכתוב על אדם וחווה, שגילו את מערומיהם כתוצאה מהיעדר הלבוש. כלומר, יוצא שעל ידי הלבוש אנחנו משיגים השתוות עם הבורא. הרב לייטמן, כן, אבל הכוונה כאן, קודם כל, אדם וחווה, אלו הם שני כוחות בתוך האדם, כוח הקבלה וכוח ההשפעה, וצריך לסדר אותם ביניהם, כלומר, להלביש אותם באיזושהי הגנה מסוימת, כדי שלא יקבלו שום דבר בצורה אגואיסטית, אחרת הם פשוט יישארו בדרגת העולם הזה. אם הם לא יקבלו מעבר למה שהכרחי לקיום שלהם, אלא להפך יעדיפו את ההתפתחות הרוחנית על פני ההתפתחות האגואיסטית הארצית, אז תיווצר בהם ההרגשה של העולם העליון. וזה קורה במידת הלבוש שלהם. לבוש זה איזשהו שכבת מגן שהם ילבישו על עצמם בצורה של אני לא רוצה לקבל כלום למען עצמי בעולם הזה, מעבר למה שאני צריך לקיום ההכרחי שלי, וכל היתר, את כל יתר הכוחות שלי, את כל הכוונות שלי, אני רוצה לתת רק כדי להשיג את העולם העליון, להשיג את הבורא, ולהיות בדרגה הזאת. מיכאל, כלומר, בזה שהוא מתלבש, האדם מבטא איזשהו יחס לבורא, הרב לייטמן. על ידי הלבוש הרוחני, האדם מבטא את היחס שלו לבורא בזה שהוא לא רוצה שום דבר עבור עצמו, מלבד מה שהגוף שלו צריך כדי להתקיים, וכל היתר רק כדי להפוך להיות כמו הבורא. מיכאל, אז הלבוש מגן עליו? הרב לייטמן, הלבוש מגן עליו מקבלה אגואיסטית. אגואיסטי זהו מה שמעבר לנחיצות, והלבוש הוא כדי לעבוד בהשפעה. כלומר, יש בה איזושהי תכונה שהיא כמו מגן, שמגנה על האדם מפני קבלה של מותרות, וכל מה שאינו נחוץ לאדם ומגיע מהבורא הוא דוחה מעצמו בכיוון הבורא, כלומר על ידי זה הוא מראה לבורא שהוא מעדיף את ההתפתחות הרוחנית על פני הקבלה האגואיסטית הארצית. מיכאל, אז אם אני מבין נכון, יש מצב מיוחד כזה בגן עדן שבו הם עוד לא הרגישו את הבורא, או שכן הרגישו, אבל בדרגה של בעלי חיים, ושם הם יוכלו להיות ללא לבוש. הרב לייטמן, אדם וחווה זוהי מהות אחת, זה נברא אחד, פשוט שהוא מורכב משני חלקים, תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה. מיכאל, כמו פלוס ומינוס. הרב לייטמן, כן, והתכונות האלה נמצאו ברצון אחד, וכאשר הם פעלו בתוך הרצון הזה, הם לא הרגישו שום פגם, כלומר הם לא קיבלו שום מותרות, הם אפילו לא נזקקו ללבוש, אבל כאשר הם קיבלו תוספת אגו, מיד הם הרגישו שהם מתביישים, מתביישים באגו שלהם, ולכן ביקשו מהבורא, דרשו מהבורא לבוש. והבורא נתן להם את הלבוש הזה בצורה של מה שנקרא מסך ואור חוזר. כלומר, מסך המגן ואור חוזר. בצורה כזאת הם יכלו להתקיים, שתי התכונות האלה באדם, בעולם הרוחני. והאדם הזה הפך להיות באמת לאדם מלשון אדמה לבורא, דומה לבורא. ומזה מתחילה כל ההתפתחות של האדם. מיכאל, אז כל פעם שאנחנו רוכשים איזשהו לבוש, כזה שכבת מגן, אז זה מתוך משחק, אני תחילה לא מרגיש את זה. כלומר, אפשר לקרוא גם לזה משחק, הרב לייטמן, כמובן שזה משחק. מיכאל, כפי שכתוב שהבורא משחק עם לוויתן. הרב לייטמן, כן, מה זה אומר משחק? כאשר אני עובד על ההתפתחות שלי וכל פעם אני מתפתח ועולה, זה כבר משחק. כלומר, אני לא הופך להיות סטנדרטי. כל הזמן להיות יותר גדול, יותר גבוה, זה אומר לעסוק במשחק. המשחק הוא למעשה עם הבורא. מיכאל, זה כאשר אנחנו משחקים, הרב לייטמן, והוא איתנו. מיכאל, ומה זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן? הרב לייטמן, לוויתן זה האנושות הכללית, מיליונים, מיליארדים. מיכאל, כלומר, כל מה שאני חווה, כל מה שעובר דרכי, זה משחק הבורא איתי, הרב לייטמן. כמובן, בשביל שאתה תתחיל לתאר לעצמך את העולם כמשהו שקושר אותך עם הבורא, מיכאל, ולמה האדם לא מרגיש שיש איזשהו כוח, הבורא, הרב לייטמן, הוא פשוט לא יצא למדרגה הזאת עדיין, הוא צריך להשיג כזה מצב. אם האדם, כל מה שמגיע לו מהעולם, מכל הכיוונים, הוא מקבל מזה רק את מה שהכרחי לקיום שלו, כלומר הוא מתקיים בצורה נורמלית, כמו אנשים בעולם שלנו. אבל מה זה אומר נורמליים או לא? כיוון שאם כל ההשתוקקות שלו היא רק כדי לגלות את העולם העליון ואת הבורא, אז בעל כורחו הוא מקבל רק את מה שנחוץ לו בדרך טבעית. הוא לא מגביל את עצמו, הוא פשוט לא רוצה יותר מזה, כיוון שכל המחשבות שלו הן גבוהות יותר מהגוף הבהמי שלו, ולכן בצורה כזאת הוא משתוקק לבורא. ואז הוא מרגיש את הבורא. מיכאל, אני אנסה להסביר את מה שהבנתי. האדם, נגיד, מגיע לבית חולים. יש לו איזושהי בעיה, יש שם תור 12-15 שעות עד שיקבלו אותו. לפעמים ככה, צריך להמתין כדי שיקבלו אותך בכלל. אחר כך הוא מגיע שם לבנק, לקחת כסף, סגרו לו חשבון, אחר כך עוד משהו קורה, כל זה משחק הבורא? הרב לייטמן, כל זה משחק של הבורא, כן. מיכאל, מה אני צריך להבין מתוך המשחק הזה? הרב לייטמן. מיכאל, אף אחד לא הסביר לי את הכללים האלה, למה? הרב לייטמן, דוחפים את האדם למצב שהוא יתחיל לשאול על מטרת החיים. על מטרת המצב שלו, הקיום שלו, למה זה, מאיפה זה בא, כאשר הוא מתחיל לשאול לגבי זה, אז אט אט הוא משיג מצב שפתאום הוא מוצא את עצמו בחברה נכונה, או בסביבה של ספרים הנכונים, או אנשים הנכונים, או איזה שהם אירועים, שמובילים אותה לשאלה לגבי משמעות החיים. נו, יושב שם 12-15 שעות שם בתור בבית החולים, הוא מתחיל לשאול את עצמו בסופו של דבר, נו, למה אני חי? למה כל החיים האלה? או קורא לו שם משהו בעסק שלו, עוד משהו. כלומר, כל הבעיות האלה למיניהן, ויש לנו רק יותר ויותר כאלה, ובאמת, הן מוצאות את האדם בכל מקום ומקום. זה רק כדי שהדור שלנו יתחיל לשאול את עצמו למה אנחנו קיימים, מהי מטרת או משמעות החיים. אנחנו רואים שאנשים שואלים לגבי זה. הם נמצאים בדיכאון. כמובן שהם רוצים סמים, לברוח איכשהו מהחיים האלה, אבל בעיקרון, אט אט, זה מביא אותם לגילוי של שיטת השגת הכוח העליון, שברא אותם, שמנהל אותם, שמשחק איתם. הם רוצים לדעת למה זה קורה איתנו. איפה הבורא הזה אם הוא קיים? הכוח העליון שעושה את כל זה. באיזה מטרה? למה? לשם מה? אין כזה אדם ש יגיע לחוכמת הקבלה שלפני כן לא יהיה במצב של איזשהו דיכאון, שאלות, ייאוש בחיים. אין כזה אדם. תמיד אנשים מגיעים דווקא מתוך הרגשת החוסר. אין לי את הדבר העיקרי בחיים. וכאשר אדם מרגיש את זה, אולי הוא עדיין לא מודע בכלל לשאלה שלו ומהי בדיוק התשובה, אבל איפשהו הוא מתחיל להתקרב לחוכמת הקבלה. מיכאל, ואז הוא מוצא סביבה נכונה, את הספרים הנכונים. למה דווקא בחוכמת הקבלה? הרב לייטמן, אז לא בחוכמת הקבלה. דרך אגב, יכול להיות שהוא עובר דרך הרבה גלגולים אחרים, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, הגורל יביא אותו לחוכמת הקבלה. מיכאל, יביא אותו אלינו בכל זאת. הרב לייטמן, אלינו, נו, בינתיים זה עדיין יחידים, אנחנו בכל זאת הראשונים. שאיך להגיד, הקו הראשון שמתחיל להתקרב לבורא, ואנחנו מושכים רבים אחרינו, הרבה מתקרבים ומתרחקים, מתקרבים ומתרחקים, זה דרך טבעית כזאת של סטארט, סטופ. מיכאל, זה מעניין, נתתי עכשיו כמה הרצאות מבוא, ואנשים שואלים, למה דווקא צריכים לבוא אליכם, למקובלים, כי רק אצלכם החוכמה, האמת, למה האמת היא אחת, ולמה אין הרבה דרכים לגילוי? הרב לייטמן, זה לא שיש דרכים. יש את האגו, שנוצר על ידי האור העליון, תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, שהוא הפוך לאור הזה, וביניהם למעשה קיים הכל. בין הבורא, שזה האור, תכונת ההשפעה והאהבה, והנברא, תכונת הקבלה והדאגה רק לעצמו, ההרגשה רק בתוך עצמו, וזהו, זה כל מה שיש. כל היתר זה לבנות את היחסים הנכונים ביניהם. יחסים הנכונים זה אומר שהאגו, הרצון הזה ליהנות, ירכוש את צורת הבורא. הכל מאוד פשוט, אחד ועוד אחד. וזהו. לכן, לא יכולות להיות כאן הרבה שיטות. מובן שהשיטה הזאת שלנו היא מאוד חד משמעית, נוקשה, בלתי מתפשרת, היא אומרת, תעשה ככה וזהו. לכן, אי אפשר, אסור להציע אותה לאנשים בצורה כזאת. ונכון להיום, אנחנו צריכים לרכך אותה, לאבד אותה, להלביש אותה באיזה שהם לבושים חיצוניים, מתקבלים, כדי שהיא תראה יותר מתוקה, כמו שתרופה מרה, נגיד, גלולה, עוטפים אותה במשהו מתוק. מיכאל, על כל יתר השיטות, הן גם מגיעות מהבורא, אין עוד מלבדו. כמו שאמרת שיש איזה 3,800 אמונות ושיטות שונות להשגת הבורא, הכל מגיע ממנו. אז כנראה גם זה איזשהו משחק מצידו כדי שכל האנושות תעבור דרך זה. הרב לייטמן, זה כיוון שיש כמות עצומה של נשמות שונות שמגיעות בצורה שונה לגמר התיקון שלהן, אבל גמר התיקון שלהן בכל זאת הוא בשיטת חוכמת הקבלה. הם יצטרכו בהכרח לרכוש מסך על פני האגו שלהם, ובזה להשתוות עם הבורא. אבל עד שהם יימשכו לזה, אתה רואה, קיימות כל מיני שיטות ודתות ופילוסופיות, מיכאל, ומיסטיקות, הרב לייטמן, כן. מיכאל, אז בסופו של דבר לא חשוב אם אתה קורא לזה קבלה או בשם אחר, האדם צריך להשיג את הלבוש הזה. מסך, כמו שאנחנו אומרים, כדי שיהיה לנו על האגו, כדי שיהיה לנו קשר עם הבורא, אולי אני לא כך מבין איך הטכנולוגיה של זה עובדת, אבל זה כמו בחשמל, צריך להיות פלוס מינוס, והרב לייטמן וביניהם נגד, אחרת הם פשוט יקצרו זה את זה. מיכאל, כן, צריך להיות איזשהו ריזיסטנס, אחרת באמת יהיה קצר. אז אנחנו ראינו איך הבורא משחק עם הלוויתן. עכשיו שאלה כזאת, למה ילד משחק בצורה טבעית ועבור מבוגר לשחק זה כמו איזשהו שקר? אנחנו לא אוהבים לשחק כל כך מבוגרים. הרב לייטמן, אנחנו כל הזמן משחקים, מיכאל, אבל לא בצורה מודעת. אם תגיד לי עכשיו בוא נשחק איזשהו משחק, מיכאל, אתה תגיד לי אין לך זמן, אתה צריך להתעסק בדברים רציניים, למרות שכל הדברים הרציניים זה איזשהו כזה משחק. מיכאל, אז למה ילד משחק בצורה טבעית ומבוגר מרגיש משחק כאיזשהו שקר? הרב לייטמן, עבור ילד משחק זה צורך הכרחי, ברור, טבעי, לשחק, למלא את הזמן והמחשבות שלו. בזה הוא מרגיש את המהות של הקיום שלו, בשביל המשחק זה מאוד חשוב. תסתכל לילד קטן, יש לו חום, הוא חולה, ובכל זאת משחק. בכל זאת משחק. ואדם מבוגר כבר לא מסוגל. לכן צריך להנגיש לו את אותו המשחק שמשחק איתנו הבורא, כהדבר העיקרי בחיים. ואז הוא יראה שכל רגע בחייו יש לו ערך רב, הוא יקר, כיוון שהוא יכול לשייך אותו למשחק עם הבורא. למעשה כל מה שאנחנו רואים סביבנו, את כל זה מחולל הבורא. כל מה שאני רואה סביבי זה הכל הבורא. הוא ככה משחק איתי כדי שדרך כל זה, דרך כל התפאורה הזאת, דרך כל העולם הזה, עולם מלשון העלמה, דרך כל ההסתרה הזאת, אני אהיה קשור איתו. מיכאל, אם ניקח, נגיד, משחק בקבוצה, המקובלים אומרים, יש מספר עקרונות, אנחנו בדיוק עוברים על זה בשיעורים שלנו, בנושא של עבודה רוחנית בקבוצה. נגיד, העיקרון של צריך להגדיל את המטרה. יש מטרה להגיע לבורא, הבורא הוא תכונת ההשפעה, ובקבוצה אנחנו מתחילים לשחק בתכונה הזאת. וכאן באמת יש בעיה. זה כזה קצת שקרי כזה, והאדם מרגיש למה אני צריך לשחק בכל זה, אני רוצה תחושות אמיתיות, לא במשחק. הרב לייטמן, אז בבקשה, בקבוצה אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה לא נמצא במצב של יחסים אמיתיים זה עם זה, אתם עדיין לא מתארים לעצמכם בכלל מה זה אומר, כאשר לחלוטין כל המחשבות והרצונות האגואיסטיים מתמוססים, ונשאר רק החלק הפנימי שלנו. כלומר, מתחברים כל הרצונות שלנו בעזרת המאור לרצון אחד משותף, ועם הבורא. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מה זה, אבל כלפי זה אנחנו צריכים לעשות, או לקראת זה, איזה שהן תנועות. וזה נקרא משחק. כלומר, אני בהכרח צריך לפעול בצורה מכנית, מלאכותית, כדי להסביר לעצמי ולחברים באיזה אופן אנחנו צריכים להיות מקושרים בינינו כדי שבינינו יתגלה הבורא. מיכאל, אפשר להגיד המעטפת הזאת שבה אנחנו נמצאים, הגוף, זה מה שמאפשר לנו לשחק ולהסתיר את הרצונות והמצבים האמיתיים שלנו? נגיד, אתה יושב עכשיו, אתה גם משחק, אני לא יודע איזה מצבים אתה עובר עכשיו. אולי הדבר האחרון שבא לך זה עכשיו לשבת כאן. הרב לייטמן, אם אנחנו נשחק בצורה נכונה בינינו, אז בינינו אנחנו נתחיל לגלות את נוכחות הבורא. וזה מסתכם כל המשחק. והנוכחות הזאת של הבורא תהיה כל הזמן יותר ויותר ברורה. ואנחנו נתחיל להבין איך אנחנו אמורים לשחק. הוא ינהל אותנו, יתגלה, יסתיר את עצמו, ובצורה כזאת, אנחנו כבר יחד איתו, נתחיל לעבוד על האופן שבו אנחנו נהיה מקושרים בצורה יותר אדוקה, אפקטיבית, כדי שהוא יוכל להתגלות בינינו בצורה יותר ויותר ברורה. מיכאל, עיקרון עיקרי כזה זה כל חבר בקבוצה חייב לשחק במצב יותר מתוקן ממה שהוא באמת. מה זה אומר? הרב לייטמן, כי בזה אני מראה דוגמה לחברים שלי, הם מראים לי דוגמה, בצורה כזאת אנחנו מרוממים, מעלים זה את זה, למרות שזאת רק דוגמה, וזאת דוגמה שקרית, אני לא נמצא במצב שאני מתאר בפניהם, אבל אני משתדל, כמו שילדים משתדלים במשחק, ואז מתוך זה שאנחנו מנסים, כמו ילדים, למה הם גדלים? כאשר הם משחקים בגדולים. הוא שם מסיע איזשהו אוטו, עושה רעש, ונראה לי שהוא ממש נוסע באוטו הזה. אז למה? כיוון שבזה הוא מושך על עצמו את האור העליון, והוא מגדל אותו. אנחנו מושכים על ידי החיבור שלנו את האור העליון, והוא עושה מאיתנו רצון אחד משותף, ובזה מתגלה הבורא. כלומר, זהו משחק רוחני, מאוד אחראי, נעלה. מיכאל, אז אם אני מבין נכון, העולם הזה ניתן לנו בכלל, זה מצב מיוחד שבו אני יכול לעשות איזשהן פעולות חיצוניות, אבל בצורה פנימית, הרצונות שלי נשארים אגואיסטיים, למרות שבצורה חיצונית אני יכול לעשות איזשהן פעולות אלטרואיסטיות, ובזה להראות דוגמה. הרב לייטמן, אני מבין בצורה מאוד ברורה שאני לא יכול להשפיע על הרצונות הפנימיים שלי, אבל אני רוצה להעלות את עצמי למצב אחר. אני עושה מאמצים, וכביכול אני נמצא בזה, כביכול, כי זה משחק. ואז במידת ההגיעה שלי פועל עליי האור העליון. מיכאל, כלומר אני עוד לא יכול לעשות שום דבר בצורה פנימית, אני לא שולט ברצונות שלי, הרב לייטמן, בכלל לא. מיכאל, אבל אני יכול לארגן נגיד איזה סעודה בצורה חיצונית, לעמוד שם חצי יום במטבח, לנסות לעשות משהו בשבילם ולהראות שבצורה כזאת אני מבטא את האהבה שלי אליכם, תמיכה וכן הלאה. ככה זה עובד? הרב לייטמן, כן. מיכאל, ובכלל, איך עובד המכניזם של המשחק? אנחנו, מה, אם אנחנו משחקים את המצב העתידי היותר מתוקן שלנו, אנחנו מושכים איזושהי אנרגיה מהמצב הזה, ככה אפשר להגיד? הרב לייטמן, כן? אנחנו מושכים את האנרגיה הזאת, כיוון שהמחשבות שלנו, הרצונות שלנו, הם פועלים במרחב, אם אפשר להגיד ככה. מיכאל, כלומר איזשהו מצב מתוקן שבו אנחנו נמצאים בקשר הנכון. הרב לייטמן, כמובן, עד כדי המצב המושלם הטוב ביותר שלנו. מיכאל, איפה זה נמצא? הרב לייטמן, אנחנו בדרך כלל מרים למעלה, אבל כל זה נמצא בתוכנו. מיכאל, ואז אני בצורה בלתי הכרתית פונה למצב הזה, ומשם אני דולה כוחות ואנרגיה. ואפשר להגיד ככה גם על ילד. הרב לייטמן, כולם כולל כולם, אפילו שם איזושהי חיפושית שמשחקת במשהו. מיכאל, גם בדרגת החיים ככה, הרב לייטמן, בכל הדרגות, רק בצורה כזאת היא משתנה הרצון. על כולם פועל אותו האור, במידה יותר גדולה או יותר קטנה. מיכאל, אז הבורא ברא שם מיליוני מצבים, הרב לייטמן, הכל נברא על ידי האור האחד, מחשבה האחת, מההתחלה ועד הסוף. מיכאל, באמת מוזר, איך מתוך שני האטומים האלה, שם שלושה אטומים, נוצר כל היקום הזה, כולל אנשים עם כל הספקטרום של התחושות שלנו, איך זה יכול להיות? הרב לייטמן, כמובן, כיוון שהעיקר זה המצב הסופי, הוא שיוצר את הכל. הכל נבנה מהסוף, לא מההתחלה. לכן נאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מיכאל, כלומר, זה לא שיש גרם אחד של אור וגרם אחד של רצון, וזה מספיק כדי שהכל יתפתח, אלא העניין הוא בתוכנה עצמה שמפתחת את כל זה, והתוכנה עצמה זה הבורא, הרב לייטמן, זה מחשבת הבריאה. ומעל זה כבר נמצא מה שנקרא הבורא. כוח שנקרא הבורא. מיכאל, והגרם הזה של האור והגרם של הרצון, הרב לייטמן, זה שני כוחות, פלוס ומינוס, שקיימים בטבע. כדי לפתח את הרצון, כך שיהיה בהתאמה שווה לאור. מיכאל, אז המקובל הוא רואה, נגיד, בעתיד, איך תהיה החברה שלנו, איזה קשרים יהיו, הרב לייטמן, הוא לא רואה את זה בצורה כזאת כמו שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו שם את החברה העתידית, אבל הוא רואה את המהות הפנימית של הדברים. כלומר, באיזה אופן אנשים צריכים להתקרב ביניהם, ואיך עד עד בכל זאת משהו ביניהם את התוכנית העליונה הזאת, איזה מדרגות של שינויים מדרגתיים יהיו ביניהם, עד לכדי השתוות הצורה הגמורה עם הבורא. מיכאל, כלומר, איך זה הכל מתלבש בחומר, איזה אירועים יקרו, הם לא יכולים להגיד. הרב לייטמן, לא יכול להיות פה המון דברים, זה הכל תלוי באנשים, בהמון גורמים. מיכאל, נו, מה יהיה עוד 10 שנים? אני רוצה לשחק במצב שבו אני אהיה עוד 10 שנים. הרב לייטמן, לא יכול להגיד, זה תלוי באנשים. אי אפשר לשלול או לקחת את חופש הבחירה, אתה שואל אותי על אנשים. אני יכול להגיד שהתוכנית צריכה להתפתח כך וכך, אבל באמצע יכול להיות עליות וירידות אדירות, מלחמת העולם השלישית והרביעית, אף אחד לא יכול להגיד, זה לא בכוחותינו. מיכאל, איך מתפתחת התוכנה, התוכנית, הרב לייטמן? רק בכיוון אחד, השתוות הולכת וגוברת של החומר עם האור, או הנברא עם הבורא. מיכאל, כלומר, תהיה אינטגרציה עוד יותר גדולה בין האנשים, התקללות. הרב לייטמן, בהכרח או בצורה טובה, מרצון, כמו שאנחנו מנסים לעשות ולפרסם ולממש, או דרך איסורים גדולים, כולל מלחמות עולם. מיכאל, יוצא מעניין, כי כל מאורע הכי קטן שמתרחש שם איפשהו על פני כדור הארץ באיזושהי ארץ, שאתה אפילו לא יודע איך קוראים לה, כבר יכול להשפיע על מה שקורה באיזושהי ארץ אחרת. הרב לייטמן, כמובן, בכל העולם. לכן, בדור שלנו, העולם הופך להיות גלובלי ואינטגרלי, ולכן יש לנו את האפשרות להתחיל את התיקון הגלובלי של האגו. מיכאל, כן, טוב, ביררנו את הנושא הזה של המשחק, צריך לשחק, צריך ללמוד איך לשחק? רב לייטמן, כן, צריך ללמוד איך לשחק, צריך להבין את עקרונות המשחק, צריך לשחק זה כלפי זה, להטל זה בזה, כמו שחקנים על הבמה, וזה מאוד משפיע זה על זה. נדמה לי שאני רואה איך חבר שלי משחק, או אני אפילו לא מבין איפה המשחק שלו ואיפה הוא, אבל זה לא חשוב לי. מה שחשוב לי זה להתרשם ממנו, כדי שאני בעצמי אשתוקק יותר ויותר למטרה. אפילו בצורה של משחק. מיכאל, יש כזה מושג שהאדם משחק עם עצמו, הרב לייטמן, כמובן. אני יודע מי אני עצמי, איזה אגואיסט אני וכן הלאה, ואני רוצה לשחק עם עצמי, כלומר, לרומם את עצמי. מיכאל, כלומר, המשחק כלפי העולם החיצון, זה ברור, אנחנו משחקים בכל מקום, בעבודה, במשפחה, יש לנו כל מיני תפקידים כל הזמן, בקבוצה הרוחנית שבה אנחנו רוצים להתפתח, יש עקרונות מסוימים, לא מרגיש כלום, ומשחק שם, על פי אותם העקרונות, שנתנו המקובלים כדי להשיג את המטרה. אבל לשחק עם עצמי, למה? לפחות עם עצמי, אני לא אמור להיות כנה. הרב לייטמן, אתה יכול להיות כנה עם עצמך, ובאותו זמן לשחק, לדעת את שני המדרגות האלה בתוכך, את שני הרבדים האלה, לדעת שזה אני, וזה מי שאני רוצה להיות. מיכאל, תודה רבה, עד התוכנית הבאה שלנו, כל טוב.